פסחים, דף קי"ח, מתחילים בעזרת השם, דף קי"ז עמוד ב', במשנה למטה. אחרי שסיימנו את הסעודה הגדולה בשולחן עורך בליל הסדר, הגיע הזמן לברך ברכת המזון. מזגו לו כוס שלישי מתוך הארבעה כוסות של ליל הסדר, מברך ברכת המזון על מזונו. מסיים ברכת המזון, הדבר הבא זה הלל. לפני אמירת הלל מוזגים כוס רביעי והכוס האחרון מבין הארבעה כוסות, גומר עליו את הלל. למה גומר? מתי הוא התחיל? לפני הסעודה, הרי אחרי שסיפרנו סיפור יציאת מצרים, והרי כתוב שאדם חייב לראות את עצמו כאילו הוא, כאילו האדם עצמו יצא ממצרים. לפיכך אנחנו אומרים באגדה, אנחנו חייבים להודות ולהלל וכולי למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלה שהוציאנו ממצרים וכולי. ונאמר לפניו, הללו הללו עבדי השם, הללו את שם השם, ואז אנחנו אומרים את שני המזמורים הראשונים של הלל. עד שאנחנו מגיעים ללא לנו השם, לא לנו. כשסיימנו את הסעודה, סיימנו ברכת המזון, גומרים את ההלל על כוס הרביעית. ואומר עליו, על ההלל, גם את הברכה שנקראת ברכת השיר. הגמרא תבאר מה הכוונה ברכת השיר. הרי יש לנו ארבעה כוסות. אומרת המשנה, הלכה, בין הכוסות הללו, בין שני הכוסות הראשונים לשני הכוסות האחרונים, זאת אומרת בין הכוס השלישי לרביעי, הכוס השני לשלישי, אם רצה לשתות עוד יין, והוא בתוך הסעודה הרי, ישתה. אבל בין הכוס השלישי, שזה אחרי ברכת המזון, כוס שלישי מברכים עליו ברכת המזון, לכוס הרביעי לא ישתה עוד יין. למה? כי כשבאדם סיים את הסעודה, אם הוא עכשיו ישתה הרבה יין, הוא עלול להשתכר. כשבאדם שותה יין בתוך הסעודה, הוא לא ישתכר כל כך מהר מהיין. אבל אחרי הסעודה, היין כן משקר יותר, לכן לא ישתה עוד יין. רגע, כוס שלישית, ברכת המזון. מה, כשאדם מברך ברכת המזון הוא חייב למזוג לעצמו כוס? אז יש בזה באמת נידון בכמה מקומות בשס, האם ברכת המזון טעונה כוס? יש דעה שסוברת שתמיד כשאדם מברך ברכת המזון הוא צריך למזוג לעצמו כוס יין ולברך ברכת המזון על הכוס. אחורה מהמשנה פה אנחנו רואים שברכת המזון טעונה כוס. אמר לו רב חנן לרבה, מה, שמע מן הברכת המזון טעונה כוס? כי אתה רואה שכדי שיברך ברכת המזון, צריך שימזגו לו כוס שלישי, שיברך ברכת המזון על הכוס. אמר לו, זה לא דומה. ליל הסדר, הרי ארבע כסי תקנו רבנן דרך חירות. דרך חירות לשתות ארבע כוסות. אז תקנו חכמים שישתו את ארבעה כוסות. אז אם בכל מקרה צריך לשתות ארבעה כוסות, כל אחד ואחד נאבד במצווה. כל כוס תנסה למצוא איזושהי מצווה. אז יש מצווה לברך ברכת המזון על כוס יין. רק מה? לא חייבים אולי. יש דעה שסוברת שלא חייבים, כמו שאנחנו גם כן פוסקים. לא חייבים לברך ברכת המזון על הכוס. אבל אם אפשר לברך על הכוס, למה לא? הרי בכל מקרה יש לנו ארבעה כוסות, אז אחת מהכוסות שיהיה על ברכת המזון. כוס הרביעי גומר עליו את ההלל ואומר עליו ברכת השיר. שאלת השאלה, מהי ברכת השיר? איזה ברכה זאת? רב יהודה אמר, ברכת יעללוך השם אלוקנו. אחרי השיר של הלל, שאומרים, בסיום ההלל אומרים, יעללוך השם אלוקנו על כל מעשיך, עד ברוך אתה השם מלך מעולל בתשבחות, זה נקרא ברכת השיר. אז כמו שכל פעם אחרי הלל אומרים יעללוך, גם בליל הסדר, אחרי הלל אומרים יעללוך. ורבי יוחנן אמר, מוסיפים עוד ברכה, חוץ מיעללוך שאומרים בכל מקרה אחרי ההלל, מוסיפים את הברכה, ברכת השיר, נשמת כל חי. למה ברכת נשמת כל חי נקראת ברכת השיר? כי בדרך כלל בשבתות וימים טובים, אחרי פסוקי תזמרה אומרים נשמת כל חי. אם כן, זה ברכה שמברכים על השיר והזמרה, על הזמירות והתשבחות שאומרים בפסוקי תזמרה. אחרי זה נקרא ברכת השיר, נשמת כל חי זה הברכה על השיר של פסוקי תזמרה. זה מתחיל נשמת כל חי ומסתיים מלך יחיד כל חי העולמי. אז את הברכה הזאת גם כן מוסיפים בליל הסדר. לפי דעתו של הרשב"ם, אומרים את שתי הברכות. גם יעללוך עם הברכה ברוך אתה השם מלך מעולל בתשבחות, וגם נשמת כל חי עם הברכה של מלך יחיד כלכי העולמים. להלכה בזמננו פוסקים כמו דבריו של תוספות, שמברכים רק ברכה אחת בשם ומלכות, ואת הברכה השנייה אומרים בלי החתימה. רק המנהגים חלוקים איזה מבין הברכות מברכים עם שם ומלכות ואיזה בלי החתימה. וכל אחד יעשה מה שרשום אצלו בהגדה של פסח. מביאה הגמרא ברייתא בעניין של ההלל עם הכוס הרביעית. תנו רבנן, הכוס הרביעי הרי גומר עליו את ההלל. ואומר, הלל הגדול. זה לא הלל הרגיל, זה איזשהו הלל, הלל הגדול. מה זה? זה מזמור קוף למדבב בספר תהילים. אלו הם דברי רבי טרפון. אומר רבי טרפון שצריך להוסיף הלל הגדול בליל הסדר. מה זה המזמור הזה? יש שם 26 פעמים כי לעולם חסדו. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו וכולי. זה נקרא הלל הגדול. תכף הגמרא תשאל למה זה נקרא הלל הגדול. ויש אומרים, הרי הוא אכל סעודה. אז יגיד גם כן, מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר. טוב, אז צריך להגיד לפי דעתו של רבי טרפון, הלל הגדול. מאיכן מתחיל הלל הגדול? רבי יהודה אומר, פשוט, מזמור אחד, מזמור קוף למדבב. מי הודו להשם כי טוב, שזה תחילת המזמור, עד סוף המזמור, כי המזמור הבא זה על נערות בבל. ורבי יוחנן אומר, מי שיר המעלות, שהוא שני מזמורים קודם. אומרים את כל המזמור שיר המעלות, אשרי כל ירא השם ההולך בדרכיו, ואחרי זה שם המזמור שלם של הללוקה, אחרי זה הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, עד על נערות בבל, זאת אומרת שלוש מזמורים, שלושה מזמורים. רבך אבא יעקב אמר, כמעט כמו רבי יוחנן, אלא לא מי שיר המעלות, אלא מי אמצע המזמור שאחריו, הללוקה שם, שדי בהתחלה של אותו מזמור כתוב, כי יעקב בחר לו כישראל לסגולתו, עד, ואחרי זה הוא מסיים את כל המזמור הזה, ואז את המזמור הבא, שזה הודו להשם כי טוב, עד הסוף, ועד על נערות בבל, שזה כבר מזמור אחר כך. במילים אחרות אומרים את המזמור של הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, וכמעט את כל המזמור שלפניו. מקצת אחרי ההתחלה של המזמור שלפניו, עד הסוף, ואת המזמור הזה של הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. זה דעתו של רבך אבא יעקב. כמובן שאנחנו רוב המקומות בכל אופן נוהגים לומר רק את המזמור של הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. וזה הלל הגדול. למה נקרא שמו הלל הגדול? אמר רבי יוחנן, פני שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו של עולם ומחלק מזונות לכל בריאה. כמו שהמזמור אומר, נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו. זה דבר גדול. שהקדוש ברוך הוא נותן מזונות לכל בריאה, למרות שהוא יושב ברומו של עולם. באותו מזמור של הלל הגדול, יש 26 פעמים, כי לעולם חסדו. אמר רבי יהושע בן לוי, אני 26 עודו, כנגד מי? החסד הגדול 26 פעמים, כנגד 26 דורות, מאדם הראשון עד מתן תורה. שלא הייתה תורה בעולם. שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו ולא נתן להם עדיין את התורה. אז בזכות מה שיהיה להם מזונות. וזן אותם בחסדו. איזה 26 דורות? אז קודם יש לנו 10 דורות מאדם הראשון עד נוח. עוד 10 דורות מנוח עד אברהם אבינו. אחרי זה יש לנו אברהם, יצחק, יעקב. ואחרי זה יש הבן של יעקב זה לוי. הבן של לוי זה קהת. והבן של קהת זה אמרם. אז יש לנו 26 דורות. הדור הבא זה כבר משה רבנו, שהוא כבר קיבל את התורה. אמר רב חיסדא, הפסוק הראשון במזמור של הלל הגדול, זה הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. מה הדכתיב הודו להשם כי טוב? מה הטוב הגדול שיש בקדוש ברוך הוא? הודו להשם שגובה חובתו של אדם בטובתו. אם אדם צריך חלילה להיענש, הקדוש ברוך הוא במה הוא מעניש אותו? זה כמו שאבא ירצה להעניש את הבן שלו, אז מה הוא יעשה? יוציא את הארנק, ייתן לבן שלו 100 שקל, ויגיד לו, עכשיו אני מעניש אותך, אני לוקח את 100 שקל בחזרה. מה זה עונש? הרי עד עכשיו לא היה לבן את המאה שקל, ועכשיו גם כן לא יהיה לו את המאה שקל. אותו דבר הקדוש ברוך הוא, הוא גובה חובתו של אדם בטובתו. הרי הוא מביא פה דוגמאות. עשיר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעניש אותו, הוא גובה ממנו את שורו. את העני, הוא רוצה להעניש אותו, הוא גובה ממנו את סיו. יתום, בביצתו. אלמנה, בתרנגולתה. וכך הוא מחפר להם על האבונות. זאת אומרת, מי נתן להשאיר את השור? מי נתן להעני את השא? קדוש ברוך הוא. זאת, כשהוא לוקח ממנו, הוא לא לוקח ממנו, כי בעצם זה אף פעם לא היה של אותו עשיר, זה אף פעם לא היה של אותו עני. אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו ולוקח את זה בחזרה. וזה הטוב של הקדוש ברוך הוא, שלמרות שהוא בעצם לא לוקח מאיתנו כלום, הוא מחשיב את זה שגבה מאיתנו איזשהו חוב. עוד טוב שיש פה, שאפשר לשים לב, שהקדוש ברוך הוא לא נותן עונשים קבועים, אלא מתייחסים באופן יחסי לכל אחד לפי המצב שלו. אחד שהוא עשיר, אז אתה יכול להרשות לגבות ממנו חוב קצת יותר גדול, אבל אחד שהוא עני, לא תגבה ממנו חוב גדול, למרות שהחטא שהוא עשה זה חטא גדול. אתה גובה ממנו באופן יחסי למה שיש לו. זה שבח גדול של הקדוש ברוך הוא, שיושב ברומו של עולם והוא זן ומפרנס כל בשר. וזה כל כך קשה לפרנס. אמר רבי יוחנן, קשים מזונותיו של האדם פי שניים מיולדת, כפליים כיולדה. מה הראיה? דאילו ביולדה הצער של הלידה כתיב בעצב אחד תלדי בנים. ובמזונות כתיב לשון רבים, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. זאת אומרת שהעונש שקיבל האיש בגלל חטא עץ הדעת בפרשת בראשית, בזעת אפיך תאכל לחם, הוא פי שניים מהעונש שקיבלה האישה. שהיא קיבלה את הצער לידה, שזה רק מתי שהיא יולדת. לעומת אותה איש צריך כל הזמן להצטער בזעת אפיך תאכל לחם, בעבודה מאוד קשה בשדה. וזה פי שניים יותר קשה מאשר יולדה. אמר רבי יוחנן, והקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את כל בריאה, זה כל כך קשה. לכן אנחנו אומרים, הודו הלל הגדול, שאנחנו מעללים את הקדוש ברוך הוא שהוא זן ומפרנס כל בריאה. למה? כי קשים מזונותיו של אדם יותר מן הגאולה. זאת אומרת, כביכול יותר קל הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה, מאשר להביא מזונות לכולם. דאילו בגאולה כתיב, המלאך הגואל אותי מכל רע. לא צריך יותר ממלאך בשביל גאולה. מלאך באלמה. ואילו במזונות, אי אפשר שהמלאך ייתן מזונות, אלא כתיב, האלוקים הרואה אותי מעודי. האלוקים בעצמו הוא זה שיכול לתת את הפרנסה. אמר רבי יהושע בן לוי, אחרי שאדם חטא וחטא עץ הדעת, הוא קיבל את הכללה של בזעת אפיך תאכל לחם, בשעה שאמר קדוש ברוך הוא לאדם הראשון, שגם כשהוא יכרוש את השדה וקוץ ודרדר תצמיח לך, זלגו עיניו דמעות של אדם הראשון. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מה זה? אני וחמורי נאכל מאותו אוכל באבוס אחד? כל כך הרמה שלי ירדה, כל כך התכופפה קומתי בגלל החטא, שאני כמו באימה? כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אל תדאג. בזעת אפיך תאכל לחם. אם אתה תתאמץ, אתה תזכה להיות יותר מבהמה. אתה תזכה להיות בדרגה של אדם. אז נתקררה דעתו. מסביר המהרש"א, אומרים בשם המהרש"א, שמה מיוחד בלחם? כתוב שאין תינוק יכול לומר אבא ואמא כשהוא קטן, עד שהוא אוכל דגן, שהוא אוכל לחם. אכילת לחם מביאה חוכמה. אדם הראשון אמר, מה? אני אוכל כמו הבהמות, אז אני אהיה באותה בינה כמו בהמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תתאמץ חזק בזעת אפיך, אז אתה תזכה לאכול לחם ואתה תגיע לדעת. ייתכן שהוא בא לפייס אותו, אומר לו, נכון. אנחנו רואים, יש הרבה בני אדם שקשה מאוד להבחין בינם לבין בהמה. אמנם הם בהמה קצת יותר משוכללת, אבל אתה לא רואה כל כך הבדל, הרי הם רק שטופים אחרי התאוות שלהם, כמו בהמה שכל הזמן מחפשת את התאוות שלה. אבל, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אם אתה תתייגע בזעת אפיך, אתה תהפוך להיות אדם. נעשה אדם נאמר בעבורך, אתה תזכה להיות צדיק, אתה תזכה לטפח את החלק של הנשמה שבך, שזה חלק אלוקה ממעל, ואז אתה באמת יותר מבהמה. וזה נתקררה דעתו של אדם הראשון, שהוא באמת יכול לזכות למדרגות גבוהות, אדם יכול להגיע למדרגות עוד יותר ממהלכי השרת. אמר רבי שמעון בן לקיש, הכללה הזאת של בזעת אפיך תאכל לחם מאוד מפריעה. כי צריך כל כך הרבה להתאמץ, זה מבזבז הרבה זמן. אז אשרינו אם עמדנו בראשונה לאכול עשבים. לא היינו צריכים להתייגע כל כך הרבה בשביל להגיע לאכול לחם. אומרת הגמרא, את האמת? ועדיין לא פלטינן מינה. לא נפלטנו לגמרי מהגזרה שנאכל עשבים. דקאכלינן איסבי דדברה. אנחנו גם כן אוכלים מאיסבי השדה. הגמרא בעירובין אומרת שאדם בשביל לקנות תורה צריך קצת, היא גורית לזה להתאכזר על בניו כעורב, אבל כמובן קצת לחסוך באכילת, באכילה של מותרות, לא להתאמץ כל כך הרבה בעניינים של אכילה, בלתרוח אחרי אכילה משובחת באופן מוגזם. הגמרא מביאה שם דוגמה שהיו חכמים שהלכו ללמוד תורה, ואז הנשים שואלות אותם, תגידו, ובמה אנחנו נפרנס את הילדים? אמרו להם חזרה, מה, נגמרו הירקות מהשדה? יש מספיק ירקות. ייתכן שזה מה שריש לקיש התכוון כאן בדברים האלה, שהוא אומר, אשרינו אם עמדנו בראשונה. זאת אומרת, זה טוב, יש מעלה גדולה בזה שהקדוש ברוך הוא ישיר לבני האדם את האפשרות גם כן לאכול דברים זולים כמו ירקות, שהם צומחים בשדה בשפע והמחיר שלהם הוא זול, וככה אפשר ללכת לעסוק בתורה, וגם יש פרנסה, יש מזונות מה לאכול. אמר רב שיזבי, אמר את זה בשמו, משמי דרבי אלעזר בן עזריה. הרי אנחנו אומרים ששבח גדול הקדוש ברוך הוא שהוא זר מפרנס את כל בני האדם, את כל בשר, נו מה השבח הגדול. הוא אומר לך, אל תחשוב שזה כזה פשוט. קשים מזונותיו של אדם כמו קריאת ים סוף. נכתיב, נותן לחם לכל בשר, וסמיך לה, מיד כתוב אחר כך, לגוזר, כתוב בסמוך לגוזר ים סוף לגזרים. כאילו עולם חסדו, זאת אומרת שזה אותו קושי. אמר רבי אלעזר בן עזריה, קשין נקביו של אדם, זאת אומרת, כשאדם יש לו עצירות חלילה, זה כל כך קשה כמו יום המיטה וכמו קריאת ים סוף, שנאמר, מהר צועל להיפתח, שזה נקביו של אדם בזמן שהם עצורים, וההמשך בפסוק כתוב, ולא ימות לשחת, זאת אומרת, שזה קשה כמו יום המיטה. וכתיב בתרי, רוגע הים ויהמו גליו, זאת אומרת, מדברים פה על הים סוף, קשין נקביו של אדם כמו גם יום המיטה וגם כמו קריאת ים סוף. עוד אמרה שאמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, כל המבזה את המועדות שעושה מלאכה בכל המועד כאילו עובד עבודה זרה. מאיפה לומדים את זה? שנאמר בסמיכות אלוהי מסכה לא תעשה לך, וכתיב בתרי את חג המצות תשמור, כתוב אחר כך במסכת חגיגת דף י' לומדים מהדף י"ח, לומדים מהפסוק הזה, שאסור לעשות מלאכה בכל המועד. כמובן, יש הלכות, איזה מלאכות מותר כן, איזה מלאכות אסור, כמו שמפורש במסכת מועד קטן. ואמר רב ששת משום רבי אלעזר בן עזריה, עוד אמרה, כל המספר לשון הרע, מספר, וכל השומע ומקבל לשון הרע, וכל המעיד עדות שקר בחברו, מעיד דברים שלא היו על חברו, ראוי להשליחו לכלבים. מאיפה אני לומד את זה? שנאמר לכלב תשליחון אותו, ומיד אחר כך כתיב בתרי, לא תישא שמה שב, אל תקבל שמועה לא נכונה. וקריא בי, הקריא הוא גם לא תשיא, דהיינו אל תספר שמועה לא נכונה, ואל תעיד עדות שקר. ובסמוך כתוב לכלב תשליחון אותו, כי אם אחד כן נכשל בלשון הרע, אז זה מה שנאמר עליו. טוב, אז דיברנו על זה שהליל הגדול, אומרים את זה בליל הסדר, ולמה נקרא שמו הליל הגדול? שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל בשר. אז הליל הגדול הוא כל כך משובח, אז אם ככה, וכי מאחר דעיקה הליל הגדול, ענן מה איתם מאמרים ענן היי? למה אנחנו לא אומרים הליל הגדול כל חג וכל פעם כשצריך להגיד הליל? למה אומרים את הליל, מה שנקרא הליל המצרי, הליל שאנחנו רגילים לומר, הללו עבדי השם? עונה הגמרא טוב, באמת יש מעלה גדולה בהליל הגדול, אבל בהליל הרגיל יש 5 מעלות. משום שיש בו 5 דברים הללו, גם יציאת מצרים, וגם קריאת ים סוף, וגם מתן תורה, וגם תחיית המתים, וגם חבלו של משיח, תכף נראה שיש בזה עוד דברים, אבל לפני כן אנחנו מביאים מקור לכל אחד מהם. איפה אנחנו מוצאים יציאת מצרים? דכתיב בצאת ישראל מצרים, המזמור השני. איפה כתוב קריאת ים סוף? דכתיב הים רעה וינוס. מתן תורה, דכתיב הערים רקדו חיילים, זה היה בזמן קבלת התורה. תחיית המתים, דכתיב את הלך לפני השם בארצות החיים. תחיית המתים, חבלו של משיח, שזה הכוונה הצרות שיהיו לפני ביאת המשיח, נכתיב, לא לנו השם, לא לנו, כי אם לשמך תן כבוד, ועל זה אמר רבי יוחנן, לא לנו השם, לא לנו, זה שיעבוד מלכויות, שאנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן כבוד לשמו, ויושיע אותנו. יקדה אמרי, אמר רבי יוחנן, לא לנו, השם לא לנו, זו מלחמת גוג ומגוג, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שלא למעננו יציל אותנו, אלא למען שמו הגדול. למה סיבה נוספת, שאנחנו מעדיפים מהליל רגיל, ולא הליל הגדול שרדו להשם כי טוב? אנחנו אמר יצחק אמר, מפני שיש בו מילות נפשות של צדיקים מגיהנום, שנאמר, אנא השם מלטה נפשי, זאת אומרת, כשאומרים את זה בהליל, אפשר לכוון, הקדוש ברוך הוא ימלט את נפשותינו מדינה של גיהנום. חזקיה אמר, מפני שיש בו ירידתם של צדיקים. בזמן של גלות בבל היה את חנניה, מישאל ועזריה, שהשליחו אותם לכבשן האש, כי הם לא רצו להשתחוות לצלם. הקדוש ברוך הוא הוריד את הצדיקים האלה לכבשן האש, ועלייתן ממנו. איפה אנחנו מוצאים את זה בהלל? ירידתן לכבשן האש, תכתיב, שכתוב לא לנו השם לא לנו, כדי שמך תן כבוד וכולי, את הפסוקים האלה אמרו חנניה, מישאל ועזריה. את המילים לא לנו השם לא לנו אמר חנניה. את המילים כדי שמך תן כבוד אמר מישאל. את המילים על חסדך ועל עמיתך אמר עזריה. אז את המילים למה יאמרו הגויים אמרו כולם יחד. זה ירידתם לכבשן האש. איפה מרומז עלייתם מכבשן האש? נכתיב, הללו את השם כל גוי. מי אמר את המילים האלה? את זה אמר חנניה. מי המשיך שבחו כל העמים? זה אמר מישאל. ואת ההמשך כי אמר עלינו חסדו, אמר עזריה. באמת השם לעולם הללוקה, זה אמרו כולם יחד. יש אומרים את שלוש מילים, באמת השם לעולם, גבריאל המלאך אמרו. מה הסיפור שם? בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, כי הוא לא רצה להאמין בפסלים, אמר גבריאל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ראית את אברהם אבינו, איזה מסירות נפש למען כבוד שמך, ארד ואצילו, ואצנן את האש, ואציל את הצדיק מכבשן האש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה? אני אלך לארד ואצנן. למה? כי הרי אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו שמאמין בקדוש ברוך הוא, נהל היחיד, להציל את היחיד. אבל אתה רצית להציל את אברהם אבינו מכבשן האש? הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה. אמר, אתה תזכה ותציל שלושה מבני בניו, חנניה, מישאל ועזריה. מה היה? ממשיכה הגמרא ומספרת את מה שדרש רבי שמעון השילוני. איך זה הגיע שגבריאל אמר ואמת השם לעולם? בשעה שהפיל נבוכדנצר הרשע את חנניה, מישאל ועזריה הצדיקים לתוך כבשן האש, עמד יור כמו, שהוא שר הברד, הוא עמד לפני הקדוש ברוך הוא ואמר לפניו, רבונו של עולם, אני הרי ממונה על הקור, ורוצים להכניס את חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, אל קידוש השם, ארד ואצנן את הכבשן, ואציל הצדיקים הללו מכבשן האש. אמר לו גבריאל, אין גבורתו של הקדוש ברוך הוא בכך, שאתה שר ברד ואתה מכבה את האש. הכל יודעים שהמים מכבים את האש, אלא בוא נראה כשאני שר של אש, שאמור להביך בערה וחום, אני ארד ואקרר את הכבשן מבפנים, כדי שחנניה, מישאל ועזריה לא יישרפו. ומצד שני, אקדיח מבחוץ, אני יבעיר חום מבחוץ לכבשן האש, כדי לשרוף את אלה שהשליחו את חנניה, מישאל ועזריה לתוך כבשן האש, ועשה נס בתוך נס, שאותו אש היא צוננת לצדיקים והיא רותחת לרשעים. אמר לו הקדוש ברוך הוא רד. וזה החשבון, שגבריאל רצה עוד להציל את אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא הלך ושלח אותו להציל את חנניה, מישאל ועזריה, ובתו השעה פתח גבריאל ואמר, ואמת, השם לעולם. פה אני רואה את האמת, שהקדוש ברוך הוא באמת קיים. רבי נתן אומר, ואמת, השם לעולם, מי אמר את זה? אלה שלא מדברים, אלה שלא מוציאים קול. דגים שבים אמרוהו. מה הסיפור שהדגים שבים כבר דיברו? מה קרה? כדי רבונה דאמר רבונה, ישראל שבאותה הדור של יציאת מצרים, מה שהם לא ראו, עדיין קטני אמנה היו. האמונה שלהם הייתה רופפת, לא הייתה להם אמונה חזקה, היו צריכים לשמוע שיעורים באמונה, לחזק את האמונה. כדי דרש רבא בר מרי, מהי דכתיב, וימרו, מלשון מרד, על ים בים סוף, מלמד שימרו ישראל באותה שעה את פי משה. מה קרה? אמרו למשה רבנו, יפה מאוד, קראת לנו את ים סוף והעברת אותנו את הים, טוב מאוד. אבל עוד רגע המצרים באים. כשם שאנו עולים ליבשה מצד אחד של הים, ככה מצרים עולים עכשיו מצד אחר. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יסר של ים, פלוט אותם, את המצרים ליבשה, כדי שהיהודים יראו שבאמת המצרים טבעו ויהיו רגועים. אמר לפניו השר של הים, ריבונו של עולם, אני העבד שלך, הבאת לי מתנה, הרי הבשר של המצרים זה מזון לדגים. כלום יש עבד שנותן לו רבו מתנה וחוזר ונוטל ממנו? מה, באת, הבאת לי מתנה, אתה לוקח את זה ממני בחזרה? אמר לו, אל תדאג, אתן לך אחד ומחצה שבהן, מה שנקרא 150%. אמר לו ריבונו של עולם, נראה לך, אני אבוא אליך לתבוע את התשלום הזה? יש עבד שתובע את רבו? איך אני יכול להיות בטוח שאתה באמת תקיים את ההבטחה הזו? אמר לו, נחל קישון יהיה לי ערב שאני אביא לך. מיד פלט אותם ליבשה. באו ישראל וראו אותם את המצרים, שנאמר, וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, והקדוש ברוך הוא צריך להחזיר לו פי אחד ומחצה שבהן. מתי הוא יחזיר לו? מה אחד ומחצה שבהן? דאילו בפרעה כתיב, כמה באו? 600 רכב בחור. ואילו בסיסרא כתיב, לא 600, אלא 900 רכב ברזל, וכולם טבעו בים. איך הם טבעו בים? כי עתה סיסרא, כשהוא הגיע ללחם, עתה עליו בדיקרי דפרזלה, הם באו ללחם, מה שהיה אז, כאלה מוטות ברזל. הוציא הקדוש ברוך הוא עליהם כוכבים ממסילותם. דכתיב, מן שמיים נלחמו הכוכבים. הם עשו חום. כיוון דנחיתו כוכבי שמיים עליהם, ירדו הכוכבים על החיל של סיסרא, הקדירו אנל דיקרי דפרזלי, העמותות מברזל התחממו מאוד, נהיו רותחים. וכל הלוחמים של סיסרא הרגישו רותח חם להם, היו צריכים לצנן את עצמם. נחיתו ליקרורי, למחסכי נפשיו, ירדו להתקרר ולרחוץ את עצמם. איפה? בנחל קישון. או, נחל קישון הוא הרי ערב לקיים את ההבטחה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לים סוף, להביא לים סוף 900 מהחיילים. אמר לו הקדוש ברוך הוא לנחל קישון, הגיע הזמן, לך ואשלם ערבונך. מיד גרפם נחל קישון את כל החיל סיסרא, והשליחם לים, שנאמר נחל קישון גרפם, פתאום כתוב נחל קדומים, מה נכנס פה נחל קדומים? מהי נחל קדומים? נחל שנעשה ערב מקדם, זה אותו נחל קישון שהוא ערב מאז ומקדם. הקדוש ברוך הוא קיים את ההבטחה, באותה שעה פתחו דגים של ים, ואמרו, ואמת השם לעולם, שהקדוש ברוך הוא באמת החזיר, אחד ומחצה לים. בהלל, יש את הפסוק, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה ללוקה. זה המזמור הראשון, החתימה של המזמור הראשון. אמר בשמעון בן לקיש, מה היא תכתיב מושיבי עקרת הבית? אמרה כנסת ישראל, לפני הקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל זה הזקנים והחשובים שבעם ישראל. ריבונו של עולם, אתה יודע, אלה הם הפשוטים שבעם ישראל, מרוב שהם חוטאים, שמו לי בניך כחולדה זו, אדרה בעיקרי הבתים, השפילו אותנו, את הצדיקים. קחו אלה הרשעים פורקי עול, לקחו את הצדיקים, שמים אותם ככה, מחביאים אותם, מקטינים אותם, משפילים אותם. זה מושיבי עקרת הבית. דרש רבה, מה דכתיב? המזמור בהלל, אהבתי כי ישמע השם את קולי. אמרה כנסת ישראל, ריבונו של עולם, מתי אני אהובה לפניך? בזמן שתשמע קול תחנוני. אנחנו אומרים שם, דלותי ולי הושיע. בעם ישראל יש כאלה שהם באמת לא הצדיקי הדור, בוא נגיד בלשון המעטה. אבל אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אף על פי שדלה אני במצוות. לא נלך להגיד לקדוש ברוך הוא עד כמה אנחנו באמת גדולים במצוות, כי כמה שאנחנו עושים אנחנו לא מספיק. אבל בכל זאת, אל תשכח, לך אני. אנחנו מייחדים אותך בעולם. אנחנו מספרים שאתה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עוד לפני שקמו כל התנועות האחרות שאומרות את זה בזיופים קלים או כבדים. אנחנו תמיד אמרנו, השם הוא האלוקים, לך אני. ולכן בשביל זה לבד, לי נאה להושיע מכל האומות. אמר רב כהנא, כשחלה רבי ישמעאל ברבי יוסי, אז לפני שהוא, שלא לא הסתלק מהעולם, שלח לו רבי, אמור לנו שניים ושלושה דברים שאמרת לנו משום אביך. זה כמה פעמים הוא שלח להם דברים, אחד מהפעמים שלח לו, כך אמר אבא, מה ידכתיב, הללו את השם, מי? אני הייתי אומר, עם ישראל, לא? מה אומר הפסוק? כל גויים, הם צריכים להלל את השם? ומות העולם, מה הבידתיו? מה, כי גבר עלינו חסדו? על זה יעללו את השם כל גויים? מה הם צריכים להלל מה שעשו בשבילנו? אנחנו צריכים להלל. אלא אחיקה אמר, עללו את השם כל גויים, הגבורות והנפלאות דוד בעדיו. על הגבורות והנפלאות שהוא עשה לעם ישראל, כשעם ישראל היו ביניהם, בין אומות העולם, רק הם ראו את הניסים שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. איך כבשה אחת בין 70 זאבים, 2000 שנה עדיין חיה וקיימת. וכל שכננו, דגבר עלינו חסדו, דברים שהם לא יודעים, שאנחנו יודעים, ודאי צריכים להלל ושבח את הקדוש ברוך הוא. זה דבר אחד שאני רוצה להגיד לך בשם אבי רבי יוסי. אם אתה רוצה עוד אחד, נשלח לך עוד אחד. עוד שלח לו. דבר שאמר רבי יוסי. עתידה מצרים, שהלכו ואנחנו כבר לא זוכרים מה היה אז, כן? כבר עברו מאז אלפי שנים, אבל המצרים האלה נורא, נוראות מה שהם עשו. עתידים להביא, עתידה מצרים שתביא דורון, מתנה למלך המשיח. כסבו מלך המשיח. אני אקבל מתנה מהמצרים שהטביעו את התינוקות שלנו בים, שחטו אותם, טבלו, רחצו בדם שלהם. אני מקבל מהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשיח, קבל מהם. למה, מה מגיע להם? אכסניה עשו לבניי במצרים. הסכימו לארח את עם ישראל במצרים. טוב, אתה נותן לי לקבל, אני אקבל. מיד, יתיו, יביאו, חשמנים, הכהנים של המצרים, מתנה מיני מצרים. בסדר גמור. שמעו מזה מלכות קוש, אמרו, אנחנו בוודאי יכולים לתת מתנה למשיח. נשאה קוש קל וחומה בעצמה, מה הללו המצרים שנשתעבדו בהם בישראל, כך מביאים דורון, אנו שלא נשתעבדנו בהם, לא כל שכן שאנחנו יכולים להביא דורון. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נכון, קבל מהם. מיד קוש תריץ ידיו לאלוקים, הם גם יביאו מתנה. נשאה מלכות רומי הרשעה, שחריבו את בית המקדש, נשאה קל וחומה בעצמה. אנחנו הרי קרובי משפחה בדרגה ראשונה, אח יעקב לעשיו. זה דו. ומה הללו, קוש, מצרים, שאין אחיהן, הם לא האחים של בני ישראל. כך מקבלים מהם את המתנות, אנו שאנו אחיהם, לא כל שכן שאפשר להביא דורון. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, גאר חיית קנה, תגאר בהם, מה מתנות? הם ייתנו מתנות למלך המשיח? גאור באומה הרשעה הזאת שהיא חיה, חיה טורפת, חיה רעה. אנחנו לא נשכח את מה שהם עשו לנו בכל ההיסטוריה. וקנה לך את עם ישראל לידע. דבר אחר, גאור חיית קנה. המילה קנה קשורה גם לחיה, כי היא חיה שדרה בין הקנים. נכתיב לגבי אדום, יחרסמן החזיר מיער, וזיז שדה יראנה. עוד פירוש שקנה קשור לאדום, אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, גאור חיית קנה, גאור בחיה, שכל מעשה הנכתבים בקולמוס אחד. זאת אומרת שבא איזשהו נידון, מה לעשות עם עם ישראל? כולם פה אחד לרעת עם ישראל. ועוד אדום, עדת אבירים בעגלי עמים, ששחטו אבירים, 10 הרוגי מלכות, ארזי הלבנון, אדירי התורה, כמו עגלים שאין להם בעלים. מי נתן לכם רשות? להקות ולשחוט כל כך הרבה יהודים. מה, הם עגלים שאין להם בעלים? מה, מי נתן לכם רשות? עוד מתנה למלך המשיח הם רוצים להביא. אלה הרשעים האלה, מתרפס ברצי כסף. מה זה? שפושטים יד לקבל ממון, היהודים נמצאים בעת צרה, מנסים למצוא ישועה מה עושים, אולי ניתן שוחד. אומרים, כן, תביאו לנו שוחד, נעזור לכם. לוקחים, פושטים יד לקבל ממון, ואז אחרי שהם קיבלו את הכסף, אין עושים רצון בעלים. אז מתיר פיסת יד, מתרפס, נוטריקון מתיר פיסת יד, הם מתנים, שהם יעשו, אם הם יקבלו שוחד, אם הם מתירים את פיסת היד, שזה הקף יד, אם יקבלו שוחד, הם יתרצו, ברצה, מלשון יתרצו, ובסוף הם לא מקיימים את זה. הם יתנו מתנה למלך המשיח, אומר הקדוש ברוך הוא למלך גבריאל, תגער בהם, מה פתאום? שאת השאלה, המצרים לא היו הרבה יותר טובים. המצרים, כשהיינו אצלהם באכסניה שלהם, זה לא היה אכסניה הכי מפוארת, והכי, אם נקרא לזה, מפנקת. היה שם ועבדום ועינו אותם. אז זה שיעבוד נורא והיום. נו, אז מהם קיבלו מתנה. למה? כי היינו, הם סיפקו לנו אכסניה. אז אדום הרי גם סיפקו לנו אכסניה. לא היינו בכל ה... לא רוצה להגיד שמות של מדינות, בשביל לא לעשות סתם בלגן. אבל לא היינו בכל המדינות שלהם במהלך הגלות, ועדיין. אז הם גם אכסניה לישראל. למה לא מגיע שהמלך המשיח ייקח מהם מתנות? ההבדל הוא מאוד פשוט. מצרים, עם ישראל הגיעו מרצונם למצרים. הם לא לקחו את עם ישראל בכוח. אז בסדר, באתם, זה התנאים שאנחנו יכולים לספק לכם. אז הם היו אכסניה בשבילנו, בשבילנו. אבל אדום, דופקים אצלנו בבית, גוררים אותנו אליהם הביתה. אנחנו היינו בבתינו, הם הגלו אותנו לגלות. זה לא נקרא אכסניה. אכסניה זה שבן אדם בא מרצונו, לא שגוררים אותו עוד לבקש אחרי זה שכירות. הפסוק אומר, ביזר, אבל פה הגמרא גורסת, ביזר, עמים קרבות יחפצו. זה כבר מוסר לעם ישראל. אתה יודע מי גרם להם לישראל שהתפזרו לבין אומות העולם בגלות? קריבות שהיו חפצים בהם. פירוש אחד, שהם רצו מלחמות. הם רצו מלחמות, בבית ראשון, צדקיהו מרד בנבוכדנצר, בבית שני, מרדו במלכות רומי, וזו הסיבה שהם גלו. יש עוד הסבר, שמלשון קריבות, שמתקרבו יותר מדי בין אומות העולם, זה מה שגרם שהם יגלו לבין אומות העולם. כשיהודים יותר מדי מתקרבים לאומות העולם, הקדוש ברוך הוא לא אוהב את זה. אתם עם הנבחר, אנשי קודש תיון לי, אין עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. אם יהודי לא ידע לעשות קידוש, להתקדש, לדעת שהוא עם הנבחר, אז הקדוש ברוך הוא שולח את האומות שיבדילו בכוח, יעשו לנו הבדלה. עוד דבר, אתה שואל, אומר רבי ישמעאל, רבי, דברים בשם אבי, רבי יוסי, אני אגיד לך עוד דבר, נשלח לך עוד אחד, עוד שלח לו. 365 שווקים היו בקרח גדול של רומי. כל אחד ואחד היו בו 365 מגדלים, זה נקרא בירניות. וכל בירנית ובירנית היו בה 365 מדרגות, מעלות. ובכל מדרגה ומדרגה, כל מעלה ומעלה, היו בו מזון כדי לזון את כל העולם כולו. אמר רבי שמעון ברבי לרבי, ואמר לה רבי יוסי ברבי לרבי, הנה למן, הרי יש עדיין את כל השפע הזה בעולם, למי זה מיועד בעתיד? אז הוא ענה לו, לך, לך ולחברותך לחברים שלך, ולחברך ולחברותך לחברים של חברים שלך. שנאמר, שכרה ותננה קודש להשם. לא יעצר, תכף לגמרי תבהר מה זה לא יעצר ולא יחסן, אבל למי, לא יחסן, אבל למי זה בסוף המיועד? כי ליושבים לפני השם יהיה וגומר, הסחורה של צור, כתוב צור בלי וו, הכוונה לאדום, יהיה מזון ליושבים לפני השם. לא יעצר ולא יחסן. מהי לא יעצר? תנא רב יוסף, לא יעצר, זה בית אוצר של דגן, תירוש ויצהר. אז זה לא יהיה מונח בצור, אלא זה ייתן ליושבים לפני השם. מה זה לא יחסן? זה בית גניזה של זהב וכסף. למי זה יהיה? ליושבים לפני השם. מה התנאים לחשב יושבים לפני השם? מייקל היושבים לפני השם, אמר רבי אלעזר. זה אחד שכל כך הרבה נמצא בבית המדרש, המכיר מקום חברו בישיבה. כל כך הרבה נמצא שם, שהוא יכול להגיד לך, זה המקום שלו פה, זה המקום שלו שם, כי הוא נמצא כל הזמן שם. אולי אפשר לחדד כאן עוד נקודה. שיכול להיות מהאדם יושב בבית המדרש, והוא לא יודע איפה החברים שלו יושבים, כי הוא כל הזמן נמצא בתוך הגמרא, בתוך הספר, הוא לא יודע, הוא לא מימינו ומשמאלו. אבל אולי דווקא רוצים לרמז לנו, שהתורה נקנית בחבורה. לשאול שאלה, לענות תשובה, להיות מעורה בתוך יושבי בית המדרש, וללמוד יחד. זה נקרא יושבים לפני השם. איקא דאמרי, אמר רבי אלעזר, מה זה ליושבים לפני השם יהיה? זה המקבל פני חברו בישיבה. הוא רואה תלמיד שבא ללמוד בבית המדרש, מקבל את פניו בסבר פנים יפות. אז הוא גורם שכולם ירצו לבוא לבית המדרש, הוא עושה חשק לכולם לבוא. וגורם לדיבוק חברים, שזה אחד מהמידות שהתורה נקנית בהם. ממשיך הפסוק ואומר, למכסה עתיק יומין, למכסה עתיק. מה למכסה עתיק? זה אחד מהתנאים שאדם מקבל את כל השפע של צור. זה המכסה דברים, שהוא יודע דברים, והוא לא נותן את זה, לא מספר את זה, לאחד שלא ראוי, שהם דברים שכיסה עתיק יומין, הקדוש ברוך הוא כיסה אותם, והוא יודע, והוא לא מספר. מה הניעו? מה הדברים שהקדוש ברוך הוא כיסה? זה תורת הסוד, סתרי תורה, מעשה בראשית, מעשה מרכבה. לא לגלות תורת הסוד, כמו שגמרא בחגיגה אומרת, את התנאים למי מגלים את כל אותם סודות. ויקדה אמרי, זה המגלה דברים שכיסה עתיק יומין, להפך. מכסה עתיק זה אחד שמגלה את מה שכיסה עתיק יומין. הקדוש ברוך הוא נותן לנו תורה ומצוות, הוא לא אמר לנו את הטעמים של התורה והמצוות. הוא רוצה שאנחנו אבל כן נגלה אותם ונספר אותם לכולם. האדם, מה הניעו? אדם שמגלה דברים שהם לא גלויים, אבל שהקדוש ברוך הוא רוצה שהם יתגלו. איזה דברים? זה טעמי תורה. אדם שמגלה אותם לרבים, אחד כזה זוכה לכל השפע הגדול שהפסוק מפרט. ועד כאן השיעור על דף קוף יח.